פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, והיום אנחנו רוצים לדבר על המחסור, על העוני בישראל, ואנחנו אומרים שלום לעורך דין ערן ויינטרוב.
שלום רב.
מנכ"ל ארגון לתת כמובן. ישראל 2022, למה אנחנו צריכים את הארגון הזה?
אתה יודע יוסי, היעד החזוני של לתת זה לחדול מלהתקיים. לשם אנחנו שואפים, אנחנו לא פועלים ממקום של צדקה, אלא ממקום של יזמות חברתית. ולמעשה פועלים בשני מישורים עיקריים. אחד, כן הרצון שלנו לבסס את האחריות שלנו כאזרחים פה, שחיים במדינה ובינינו הרבה מאוד אנשים, יותר מדי אנשים, שחיים בעוני, במצוקה, במחסור, באי ביטחון תזונתי. אז לממש את האחריות האזרחית, הערכית, האומנית, הבסיסית, לעזור להם, אבל מצד שני, לאתגר את ממשלת ישראל, לא משנה מאיזה צד ואיזה ממשלה, לקחת אחריות על הנושא של העוני והפערים החברתיים ואי השוויון בישראל, מכיוון שבסופו של דבר, עם כל הכבוד לארגון לתת ולארגוני החברה האזרחית, בסוף הכלים, המיליארדים שצריכים כדי לשנות את המגמה הזאת, נמצאים אצל הממשלה.
אוקיי, אז לפני שנגיע לעניין הזה, מה אתם באמת רוצים לעשות מול הממשלה? מה הממשלה צריכה לעשות? את אמרת יזמות חברתית, אבל באיזשהו מקום, מה שאתם עושים באמת זו מלאכת קודש, אבל אתם נותנים מזון ועוד גם ציוד אחר מדי פעם, נכון? לשכבות מוחלשות, בוא נאמר כך, למי שצריך. יש מי שיאמר שאתם מחלקים דגים ולא חכות.
אז קודם כל יש אוכלוסייה גדולה מאוד, כ2.5 מיליון ישראלים שנמצאים, שחיים בעוני. כ-292,000 משפחות שחיות באי ביטחון תזונתי חמור, ולמעלה מ-400,000 ילדים באי ביטחון תזונתי חמור.
שזה מזעזע.
אלה אנשים שזקוקים גם לדגים. אנחנו עוסקים גם בחכות.
ברור, ברור.
יש לנו ארגון נוער שמחנך להתנדבות, פיתוח מנהיגות ויזמות חברתית. הקמנו עמותה שנקראת יוזמות עתיד, שמסייעת לנשים להיחלץ מהמצוקה הכלכלית באמצעות יזמות עסקית. ואנחנו גם כפי שאמרת, וכפי שאני ציינתי, פועלים מול הממשלה כדי שהיא תעשה את המהלכים.
אוקיי, אז מה הממשלה באמת צריכה לעשות? כל הממשלות באמת, בשנים האחרונות, נדמה שאתה יודע, זה לא בסדר עדיפויות גבוה במיוחד. מי שיש לו, יש לו, ומי שאין לו, איכשהו מסתדר בקושי. מה הממשלה צריכה לעשות? לשפוך תקציבים, יש תוכניות מוגדרות שאתה היית אומר שהממשלה צריכה לעשות?
סליחה על הביטוי, אבל כן, העוני הוא לא סקסי כל כך, מכיוון שמדובר באוכלוסייה שבאה מכל המגזרים בחברה הישראלית. אנחנו רואים עכשיו את המאבק של הסתדרות המורים עבור המורים, שזה מאבק ראוי, אבל לעניים אין את הסתדרות העניים. זה אנשים שמפוזרים, מפושטים, העוני מפושט בכל החברה הישראלית, ולמעשה אין מי שיפעל בשמם. אנחנו מנסים כן לעזור כמה שיותר לאנשים האלה לשרוד, אבל כדי שיהיה שינוי באמת, נגעת בנקודה, הכל מתחיל בסדר עדיפויות לאומי, מכיוון שלממשלת ישראל יש כסף, השאלה איך היא משקיעה אותו. וכשאנחנו מסתכלים על כך שרבע מהאוכלוסייה נמצאת בעוני, עוד כמעט רבע מהאוכלוסייה, תהליך של השנתיים האחרונות מאז פרוץ הקורונה והמשבר הכלכלי, הצטמקות של מעמד הביניים, בעצם היום כמעט אנחנו נוצר מעין מעמד חדש, אני אהיה מעמד הביניים, כמעט רבע מהאוכלוסייה נמצאים בתחתית מעמד הביניים עם סיכוי להידרדר לעוני. אז מה צריך לעשות? יש הרבה מאוד דברים שצריכים לעשות, הרי העוני הוא רב-ממדי, נושאים של תעסוקה, דיור, בריאות, אי ביטחון תזונתי, וכמובן יוקר המחיה. אבל ובהקשר הזה, דבר הראשון שצריך לעשות, הוא לקבוע יעד לצמצום העוני. היום אין בממשלת ישראל שום גורם שבעצם מסתכל על הבעיה בראיית מקרו מלמעלה. אין גורם שמתכלל. יש הרבה משרדי ממשלה שעושים פעולות למען אוכלוסיות מוחלשות. משרד הרווחה והביטחון החברתי כמובן, אבל גם משרד נגב גליל, משרד החינוך, משרד הבריאות, השוויון חברתי. אין שום גורם שמתכלל. לכן אנחנו מציעים בנושא הזה שתי הצעות. אחת,
כן.
לקבוע יעד רב שנתי לצמצום העוני, כפי שיש יעד לאינפלציה, לגרעון, לאבטלה וכו'. וגם להקים או רשות או לקחת את משרד הרווחה או משרד ראש הממשלה, שיתכללו את הנושא הזה, שיהיה גורם שבעצם יסתכל על כל הבעיה הזאת של העוני ויעשה פעולות שגם הציבור יוכל למדוד
חשוב,
האם הן מצליחות.
חשוב ומעניין, השאלה היא, מה בדיוק עושים? זאת אומרת, מה האוריינטציה? זאת אומרת, אתה יודע, יש ימין כלכלי ושמאל כלכלי, ויש מי שיאמר, אנחנו לא בעד לחלק קצבאות, אלא יותר, אתה יודע, המדינה מתקדמת, הצמיחה עולה, זה יחלחל לכל השכבות. יש כל מיני גישות. איפה אתם?
אנחנו לא מקדמים תפיסת עולם אידיאולוגית במובן המפלגתי או הפוליטי.
המפלגתי בטח שלא, אבל...
בוודאי שלא, אנחנו ארגון א-פוליטי, א-מפלגתי. מבחינתנו זה לא כל כך משנה מה תהיה תפיסת העולם, מה שמשנה זה מבחן התוצאה.
כן.
אם רוצים להעלות קצבאות או להעלות את שכר המינימום, שדרך אגב הוא לא מחלץ בעוני. היום אם יחידנית עם שני ילדים שעובדת משרה מלאה בשכר מינימום, היא ענייה. זוג הורים עם שני ילדים שיש להם משרה וחצי מלאה בבית עם שכר מינימום, הם עניים. לכן יש הרבה פעולות שצריך לעשות. למשל, בוא ניקח את נושא החינוך. מערכת החינוך, בעיניי, התפקיד החשוב ביותר שלה זה להוות מנוף לצמצום פערים.
מוביליות ומקור, חברתית.
כן, לשוויון חברתי. אבל מה קורה כרגע? אם אנחנו מסתכלים על תחילת שנת הלימודים, כמעט 600 אלף תלמידים במערכת החינוך יהיו ילדים עניים.
כן.
כ-400 אלף מהם באי ביטחון תזונתי. כאשר הילדים האלה, מה הסיכוי שלהם? אנחנו עכשיו מסתכלים על כך שילדים, הרבה ילדים חיים באי ביטחון תזונתי. אין להם הרבה פעמים, לפי הנתונים שלנו, למעלה מ-70% מנתמכי הסיוע, מעידים של הילדים שלהם לא יהיה ציוד לימודי בסיסי, אנחנו מדברים על ספרים, מחברות, ילקוטים,
וגם הרבה פעמים... אתם מסיים גם בזה אגב?
בוודאי. עכשיו אנחנו עושים קמפיין שחילקנו למעלה מ-10,000 ילקוטים וערכות של ציוד לבית ספר, אבל אותם ילדים שאין להם את זה, את הדברים הבסיסיים או את התמיכה מהבית, הם כבר, נקודת הפתיחה שלהם היא מאחור, ותוסיף על זה כל מי שמאזין לנו והוא הורה, הרבה פעמים שמשפחות נורמטיביות שיש להם אמצעים. אם הילד מתקשה במתמטיקה או באנגלית, ניקח לו מורה פרטי. נרחיב לו את הדעת, גם נשלח אותו לחוגים, אם זה מוזיקה, ספורט, מבוכים ודרקונים, כל דבר שהוא.
כן.
הילדים למשפחות הנזקקות לא מקבלים גם את זה.
זה פסוק של ביצה ותרנגולת. הם מצד אחד צריכים להתקדם דרך מערכת החינוך, אבל זה ההפך הוא מה שקורה.
בגלל שיש כשלים במערכת החינוך, והיא לא מממשת את
הפקידה. ולא כולם מקבלים.
הורים משקיעים יותר כסף בחינוך המשלים הפרטי.
בדיוק, והחינוך הציבורי...
וככה פערים מתרחבים.
פשוט מאוד חסר. ולמעשה
אנחנו במו ידינו, גורמים לשיתוק של העוני. אנחנו יוצרים דורות נוספים של עוני. אז למשל, בתחום החינוך, מעבר להשקעה במורים שהיא השקעה ראויה, אנחנו צריכים גם לדאוג לאותן שכבות מוחלשות, לתת להם שירותים. למשל, אולי ניתן מורים פרטיים, או נחזק את התלמידים המוחלשים,
כדי שהם, כן,
שהם יוכלו, שיהיה להם סיכוי גבוה יותר להגיע להשכלה גבוהה ולרכוש מקצוע, כדי שהם יוכלו להתבגר ולהיות אנשים עצמאים ולא אנשים עניים.
כן, וזה באמת בימים האלה של חזרה לבית ספר מאוד מאוד חשוב. ואתה אומר, 400 אלף, אם אני לא טועה אמרת, ילדים באי ביטחון תזונתי. בואו ננסה פחות לדבר בלשון מכובסת. אתה בעצם אומר לי שיש 400 אלף ילדים רעבים בישראל? יש ילדים רעבים?
אנחנו לא אוהבים להשתמש במונח הזה, מכיוון שזה ישר מייצר קונוטציות לילדים באפריקה או במקומות אחרים. אנשים לא מתים ברעב בישראל, אבל כן חסר להם מזון. מה זה אי ביטחון תזונתי?
כן.
שיש לנו נגישות נמוכה יותר גם לכמות המזון הדרושה וגם לאיכות שלו. זה אומר שילדים למשל לא מקבלים מספיק אוכל, לפעמים הם מדלגים על ארוחות, לפעמים הם כן הולכים לישון רעבים כי אין להם מספיק אוכל בבית, אבל הם גם לא יקבלו את כל המוצרים שהם צריכים, למשל הרבה יותר פחממות, לחמים עם ממרחים, והרבה פחות חלבון טרי, ירקות ופירות ודברים שהם באמת יותר מזינים.
כן, ההורים נאלצים להסתפק במה שיש. עכשיו, אתה יודע, כל זה, ואנחנו בכלל עוד לא דיברנו על יוקר המחיה. יוקר המחיה, שדיברת עכשיו על עניים חדשים מתוך מעמד הביניים, יוקר המחיה מכריע לא מעט אנשים. איך אתם מתמודדים עם זה? אני מניח שגם החבילות שאתם מספקים והתרומות, הן מאמירות, המחירים עולים.
בהחלט. אנחנו נמצאים בתקופה כבר ארוכה מאוד. אנחנו נכנסנו גם לקורונה במצב שישראל היא בין המדינות העניות בעולם המערבי. אגב, אנחנו שלישים בעולם בשיעורי עוני, אבל גם שלישים בעולם בשיעור המתעשרים החדשים, זה מעיד על פערים. אבל בנושא של...
כן, אבל אני רוצה להתעכב. שלישים בעולם בנושא עוני?
כן. לפי בהשוואה לאותם פרמטרים של ה-OECD, ישראל היא במקום השלישי מלמטה, זאת אומרת היא אחת המדינות העניות במערב כבר במשך הרבה מאוד שנים.
מדינת ההייטק.
כן, אנחנו גם הייטק ניישן, אבל גם סופקיצ'ן ניישן לצערי, וזה באמת דבר שממחיש את הפערים. אבל בנושא של יוקר המחיה, היינו במשבר הכלכלי שהתפרץ בקורונה, כבר שהתחלנו להראות איזה שהם... זיקים אולי של, או סימנים ראשונים של, של התאוששות, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כל העלייה של מחירי האנרגיה באירופה ובעולם, מוצרי גלם והשינוע, ובעצם המגמה הזאת של עליית מחירי המזון, מחירי מוצרי הצמיחה וההיגיינה והטואלטיקה, כל מה שקשור לציוד לבית ספר, החשמל, שכר הדירה, הריבית,
דלק קצת עשו לנו הנחה.
כן, אבל דלק גם פחות משמעותי הרבה פעמים לנתמכים. כן, נכון. אבל למשל מחירי החשמל ושאר כל, ושכר דירה, או מי שמשלם משכנתה, בוודאי ההחזר החודשי שלו גדל. כן. ולמעשה, יוקר המחיה או כוח הקנייה של השכבות המוחלשות, שהיה עוד מוגבל קודם לכן, לפני עליית המחירים, נשחק עוד יותר, ומי שהיה אני, ברוב המקרים המצב שלו מחמיר, ואלה שהצטרפו, עשרות אלפי משפחות שהצטרפו למצוקה כלכלית בשנתיים וחצי האחרונות, הם גם עלולים להידרדר למצב של מצוקה, ולכן חייבים לעשות פעולות, אין מה לעשות. זה גם בתחום של העניים ביותר, לממן נניח נושא של ביטחון תזונתי. אנחנו, אפשר להגיד גם דבר חיובי, בשנה החולפת, זאת פעם ראשונה ששר הרווחה והביטחון החברתי הקצה מימון בבסיס התקציב לאי ביטחון תזונתי, 46 מיליון שקלים. הגדילו גם את התקציבים, סך הכל יש 150 מיליון שקל לאי ביטחון תזונתי מהממשלה. זה אמנם מעט מאוד ביחס לצורך שעומד על כ3.5 מיליארד שקלים, אבל כן. זאת סנונית ראשונה וצריך לברך גם על דברים חיובים, אבל מעניין. זה בהחלט דבר שצריך לגדול, לתת יותר תקציבים לנושא של ביטחון תזונתי, להשקיע, גם יש כשל שוק, אני לא יודע אם מכירים את זה מספיק בציבור, בנושא של הצלת מזון. יש מיליארדים של מזון שמושמדים בתעשייה, בכימונאות ובחקלאות, ואפשר להציל הרבה יותר מהם באמצעות
תשתיות. איך עושים את זה אגב? זה מרתק הנושא הזה. כן. זה רק אצלנו?
זה קיים בעולם.
בעולם
אנחנו
כולו.
אנחנו יתקנו גם את המודל הזה מארצות הברית.
אפשר ליצור איזשהו מודל כדי לנצל באמת את כל המזון?
תראה, רק אנחנו בארגון לתת הצלנו בשנה שעברה מזון בשווי של 150 מיליון שקל. אפשר אבל לשלש...
הצלתם?
כן. זאת אומרת שאנחנו הולכים לחברות המזון הגדולות, לכימונאים,
כן.
ואומרים להם, המזון שנמצא לקראת סוף התוקף שלו, ימים או שבועות לפני כן שכבר אי אפשר לשווק אותו, אבל הוא מזון איכותי ותקין לחלוטין, אומרים, בואו תיתנו לנו אותו, אנחנו נציל אותו ונחלק אותו למשפחות מדהים, המוחלשות. כן. זה מודל שהוא גם יעיל כלכלית, גם חברתית, כי אתה עוזר למשפחות נזקקות, והוא כן. גם עוזר לסביבה בנושא של קיימות, כי אתה פחות משמיט מזון, אתה פחות פוגע בסביבה. אז אני חושב שהממשלה יכולה לעשות צעדים גם בנושא של יוקר המחיה, קודם כל באמת לתת לשכבות המוחלשות יותר מימון לנושא של ביטחון תזונתי, אבל גם בנושא של שכר דירה. זאת אומרת, אפשר, הממשלה במשבר הזמני אולי, אני מקווה שאנחנו נמצאים בו, עם עליית האינפלציה, יכולה לעזור למשפחות מוחלשות יותר במימון שכר דירה, במימון אולי של עליית הריבית, פשוט להפחית את עול התשלומים, כי השמיכה קצרה, כשאנשים כן. צריכים לחיות בסופו של דבר, משכר מאוד מאוד נמוך, וצריכים לממן את כל הצרכים החיוניים, החל במזון, תרופות, דיור וכולי, אז אין מספיק, ולכן אנשים הרבה מאוד פעמים מוותרים.
עכשיו, איך אתם מגיעים לאנשים, או איך האנשים מגיעים אליכם? הרי לא לכל אחד כתוב על המצח, נתמך סעד או משהו כזה. איך מגיעים, איך אתם יודעים למי לתת?
אז אנחנו פועלים כבר זו השנה ה-26, ובעצם משמשים כארגון גג ובנק מזון ארצי. זאת אומרת שאנחנו עובדים עם רשת של 200 עמותות שפרוסות ב-125 יישובים בכל המגזרים בחברה הישראלית.
עמותות שונות, לאו דווקא תחת שמכם או שאתם הקמתם.
אנחנו, יש לנו הסכם איתם, מבחינת קוד אתי ותנהלים של איך להתנהל בצורה טובה ומבוקרת ועם כבוד האדם וכולי, אבל זה בהחלט עמותות שונות בכל המגזרים, גם במגזר הלא יהודי, במגזר היהודי החרדי החילוני. אלה עמותות שנמצאות בקהילות, העמותות הללו פועלות גם בשיתוף פעולה עם האגף לשירותים חברתיים ברשות המקומית, וככה, כמה שזה עצוב אולי, אבל זאת נורמה שקיימת שנים רבות, שאדם נזכר כשמגיע לעובדת הסוציאלית ברשות המקומית, ברוב המקרים היא תפנה אותו לעמותה שמוכרת על ידי בעצם הרווחה, שעמותה שעובדת איתו בשיתוף פעולה, ככה זה מגיע לרשת שלנו. היום יש קצת יותר כלים, כי יש את המיזם של ביטחון תזונתי שהממשלה מפעילה על כ-10,000 משפחות, עכשיו זה אמור לגדול, ויש עוד גופים פילנטרופיים כמו הקרן לידידות שנותנת מענים, אז ככה שיש קצת יותר, אבל ברוב המקרים אנשים בעצם מכירים את העמותות האלה שפועלות בקהילות המקומיות, וככה הם מגיעים אלינו, שוב, עם שיתוף פעולה למעשה עם משרד הרווחה, גם למעלה, זאת אומרת, עם השלטון המרכזי וגם עם השלטון המקומי.
עכשיו, כדי לתת, אתם צריכים כסף. מי מממן את הארגון? איך זה עובד? אני מניח שמתרומות בדרך כלל, ואמרת שיש גם איזה משהו אולי בתקציב המדינה, אני לא יודע.
כן, 95% מהתקציב של לתת מורכב מתרומות. אנחנו גם ביססנו את עצמנו על התמיכה של החברה הישראלית. זה דבר שהוא גם די נדיר. למעלה מ-40% מהתרומות לתת מגיעות מהציבור רחב, תרומות קטנות של אנשים שנותנים בנו את אמונם, זה גם הזדמנות להגיד להם תודה רבה.
וזה גם הזדמנות, חכה רגע, איך תורמים?
כן, יש הרבה דרכים, אפשר להיכנס פשוט לאתר האינטרנט שלנו, לתת.org.il, כל אחד יכול לתרום כפי יכולתו ורצונו, וגם לנתב את זה, אם זה לנושא של באמת חינוך, ניצולי שואה שאנחנו מסייעים להם, או חבילות מזון למשפחות. יש, אפשר להתקשר למוקד הטלפוני שלנו, כוכבית 6833. אנחנו בקרוב גם מתחילים שיתופי פעולה עם רשת שופרסל, ששם יהיה אפשר גם לתרום מוצרים לפני החג במבצע איסוף מזון שאנחנו עושים לקראת ראש השנה, וגם לתרום בקופות. עם רשת וולט, ששם גם יהיה אפשר לתרום, ובעצם דרך ספקים שהם עובדים איתם, אם זה פז או מקומות אחרים, יעבירו אלינו מוצרי מזון. יש לנו גם שיתוף פעולה עם ביט שיהיה לקראת ראש השנה, שאפשר יהיה לתרום גם דרך ביט, אפשר גם היום לתרום דרך פייבוקס. יש מספיק דרכים לתרום.
יש מספיק דרכים.
מי שרוצה, והעיקרון אצלנו זה כל אחד שרוצה ויכול על פי רצונו ועל פי יכולתו ובאיזה דרך שהוא מעוניין.
כן, עכשיו אנחנו אוטוטו לקראת חגים. משהו מיוחד שאתם, כמידי חג, תמיד בחג יש רגישות ככה יותר גבוהה לעניין.
חשוב באמת להגיד שאנחנו פועלים כל ימות השנה, מי שנמצא במצב של מצוקה ועוני צריך את הסיוע ואת התמיכה כל הזמן, אבל בהחלט לפני החגים אנחנו עושים פעולות יותר משמעותיות כדי לרתום את הציבור. דיברנו על הציבור הרחב, אז הציבור הזה יהיה מעורב גם במבצע איסוף המזון הארצי שלנו, גם משדר שאנחנו עושים, משדר התרמה, שאנחנו נזמין שם את הציבור יחד עם מאסטר שף בערוץ 12, ואנחנו גם עושים הרבה מאוד שיתפי פעולה עם המגזר העסקי, עם חברות עסקיות וגם קרנות פילנטרופיות. למשל, מודל שאנחנו קוראים לו תורמים מורזים, שאנחנו מגיעים אל החברות עצמן, מביאים את החברות, מממנות את המזון, והעובדים שלהם בעצם מורזים אותו, וכך זה 360, גם של תרומה וגם של התנדבות. אני יכול לציין למשל את Western Digital, את אוסם כמובן, ICL, שסטוביץ', כלל, אבוט, קנן שנב, תעשייה אווירית, פרטנר, אלביט ועזריאלי, כל החברות האלה עושות פעולה, ויש עוד רבות אחרות, שעושות פעולות של התנדבות, מביאות את העובדים, גם עוזרות במימון של חבילות המזון, וככה במאמץ אזרחי, אנחנו מצליחים לעשות. אני חושב שיש הדבר אולי שגם לי נותן מוטיבציה, לי ולצוות שלנו, זה באמת איזושהי רוח כזאת, רוח לתתית, רוח ישראלית של ציבור שבסופו של דבר מבין שיש בתוכנו הרבה אנשים שאין להם. הם נראים כמוני וכמוך.
לגמרי.
יש הרבה אנשים שבאמת התדרדרו למצוקה בשנים האחרונות, אז אני חושב שאנחנו כאזרחים צריכים לעשות ככל יכולתנו לעזור להם. ומצד שני, שוב, שיהיה פתרון קבע, שהממשלה תעשה תוכנית לאומית לצמצום העוני, תציב יעדים, תתכלל את הפעולה הזאת, בסוף בסוף זה בידיים שלה, בתפקיד שלה, באחריותה, וכשזה יקרה, אני מבטיח שאנחנו את הפעילות שלנו בתחום המזון.
אנחנו סיימנו, אבל משפט אחד באמת, מה מניע אותך בסופו של יום?
תראה, אני גדלתי בדימונה, אמא שלי עבדה ברווחה, אבא שלי עבד בקור, וככה גיליתי רק שהגעתי ללתת שההורים שלי היו נותנים בסתר סלי מזון.
וואו.
וכנראה שחשוב לי להיות במקום שהוא משפיע, שהוא עוזר לאנשים, שהוא עושה שינוי של עוולות. אני חושב שאלה הערכים שהייתי מקווה שגם הילדים שלי יספגו אותם. אם אני מאמין שאם כולנו נתנדב, לא משנה אם זה דרך לתת או דרך ארגונים אחרים, ונעשה משהו למען מישהו אחר, תהיה לנו חברה טובה יותר לקרבה.
ערן וינטרוב, מנכ"ל ארגון לתת, שפו. תודה.
תודה רבה. תודה, יוסי.